השיעור היום מוקדש לילו נשמת האדם האהוב ויפה הנפש, יהודה אריה בן יצחק גולדברג, זכרונו לברכה, שהיום יום פטירתו. בחייו ובמותו גילה אמונה וחוסן, ולמרות הכל הצליח לבנות משפחה בשמחה ובאהבה. נודה לכולכם אם תלמדו לילוי נשמתו. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ט במסכת ראש השנה, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בעמוד א' ונסיים ממש בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 12 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים בענייני שופר ונחלק היום את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון זה המשנה, אין על זה דיון בגמרא. המשנה הזאת מובאת כאן, אגב זה שבמשנה הקודמת אמרנו שמי שעובר מאחורי הבית כנסת והוא שומע כל שופר, הוא יוצא ידי חובה רק אם הוא כיוון את ליבו, אז עכשיו אגב זה יש משנה שגם היא מדברת על כוונת הלב, והיא באה להסביר שני סיפורים שקרו בתורה. אחד זה הרמת הידיים של משה במלחמת המלאק, והשני זה השרף שהיה מרפא את כל מי שננשך על ידי הנחשים, ולגבי זה אומרת המשנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, ואותו דבר לגבי נחש וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאבים שבשמיים, היו מתגברים או היו מתרפים, ואם לאו, היו נופלים או היו נימוקים. עד כאן החלק הראשון, אז תקלו באתר שקשנו שם קושייה קטנה על למה המשנה הזאת בכל זאת הובאה כאן, לאור מה שלמדנו אתמול לגבי הכוונה. החלק השני זה לגבי מי חייב במצוות שופר ואת מי הוא יכול להוציא ידי חובה. לגבי זה באופן כללי נאמר שגברים בוגרים חייבים, עבדים, נשים, חרש או תבה קטן פטורים, ומי שחייב בעצמו הוא גם יכול להוציא אחרים ידי חובה. זה רק באופן כללי. עכשיו לגבי זה נראה שתי סוגיות. הסוגיה הראשונה זה שהגמרא מביאה ברייתא שמפרטת שכהנים, לוויים וישראלים חייבים בשופר. עכשיו לכאורה זה פשיטה, מה זה הפירוט הזה של כהנים ולוויים? על זה עונה הגמרא שיש כאן חידוש, כי היינו יכולים לחשוב שאולי כהנים ואולי לוויים פטורים. למה שנחשוב את זה? אז הגמרא מביאה שתי הצעות. הצעה אחת זה שהיינו חושבים שכהנים פטורים כי כתוב יום תרועה יהיה לכם, כלומר זה נשמע שזה יום יוצא דופן שדווקא ביום הזה יש תרועה, וממילא כהנים שאצלם יש תרועה כל יום כי הם תוקים בחצוצרות בזמן הקרבת הקורבנות, אז אולי לגביהם אין מצוות שופר בראש השנה, זה מה שהיינו חושבים, לכן הברייתא מחדשת שזה לא נכון, אלא גם הכהנים חייבים. זאת ההצעה הראשונה, אבל הגמרא דוחה את זה, כי הכהנים לא תוקים בשופר כל יום, אלא בחצוצרות. ממילא גם בשבילם זה יום תרועה, זה יום מיוחד שרק בו תוקים בשופר. ממילא אין הווה אמינא שהם יהיו פטורים, ואנחנו עוברים להצעה השנייה. ההצעה השנייה זה שהיינו חושבים שגם הכהנים וגם הלוויים יהיו פטורים משופר, בגלל שראינו במשנה בכ"ו עמוד ב' שיש השוואה בין מצוות שופר בראש השנה לבין השופר של יום כיפור בשנת היובל. וממילא, כיוון שהלוויים והכהנים יש חלק מדיני יובל שבהם הם לא שייכים, אז היינו חושבים שאולי הם גם לא שייכים בשופר של ראש השנה, כמה שמלן שהם שייכים. עכשיו בסוגריים, באיזה דינים באמת לוויים וכהנים לא שייכים בדיני יובל, אז נאמר את זה לפי הגרסה השנייה ברש"י, וזה לגבי אדם שמקדיש שדה. אדם שמקדיש שדה יכול לגאול אותה מתי שהוא רוצה, היובל לא משפיע על זה, כי זה לא מכירה, זה הקדש, אבל אם הגזבר של ההקדש מכר את אותה שדה למישהו אחר, אז זה כבר כן נכנס לעולם של מכירות, ואז ממילא כשמגיע היובל, אז השדה תחזור לא למוכר המקורי, אלא להקדש, והמוכר המקורי כבר לא יוכל לגאול אותה, אבל זה דווקא כשהמוכר המקורי הוא ישראל. אבל אם הוא כהן או לוי, אז אפילו שהגזבר מחר למישהו אחר, עדיין אותו כהן או לוי יכול לגאול אותה מתי שהוא רוצה. כלומר עליו, היובל לא משפיע, אז בזה הם לא שייכים ביובל, אז כאמור היינו חושבים שאולי בגלל זה הם גם לא שייכים בשופר של ראש השנה, כמה שמלן שהם שייכים. עד כאן הסוגיה הראשונה בחלק השני של השיעור, לגבי מי חייב, אמרנו שגם כהנים ולוויים חייבים. הסוגיה השנייה בחלק הזה זה לגבי מה שאמרנו שרק מי שחייב יכול להוציא אחרים ידי חובה, ולכן למשל אישה ועבד, כיוון שהם לא חייבים, הם גם לא יכולים להוציא גברים ידי חובה. זה באופן כללי. עכשיו נראה על זה שני דיונים. הדיון הראשון זה לגבי אנשים שהם עצמם חייבים, אבל רק באופן חלקי. ונדבר על שני סוגים של אנשים כאלה. סוג אחד זה ספק זכר, ספק נקבה. סוג שני זה מי שחציו עבד וחציו בן חורין. לגבי הסוג הראשון של ספק זכר ספק נקבה, יש שניים כאלה, יש טומטום שאצלו האיבר המכוסה ואי אפשר לדעת אם הוא זכר או נקבה, הספק הזה הוא ספק מציאותי, אישי לכל טומטום וטומטום. סוג שני זה אנדרוגינוס שיש לו גם סימני זכות וגם סימני נקבות, וכאן הספק זה לא אישי, אלא ספק הלכתי כללי לגבי כל האנדרוגינוסים בעולם. אז לגבי טומטום ואנדרוגינוס, הם בעצמם ודאי כן חייבים בגלל הצד שהם זכר, להוציא אחרים רגילים הם ודאי לא יכולים, כי אולי הם נקבה, להוציא אחרים כמוהם, אז כאן יש הבדל בין טומטום לאנדרוגינוס. אנדרוגינוס. טומטום לא יכול, כי כאמור זה ספק אישי לגבי כל אחד ואחד, אז יכול להיות שהתוקע הוא נקבה והשומע הוא זכר. אנדרוגינוס לעומת זאת כן יכול, כי או ששניהם זכרים ואז הוא מוציא אותו, או ששניהם נקבות ואז ממילא הם לא חייבים, ולכן הוא יכול לנסות להוציא אותו. לגבי שהם יוציאו את עצמם ידי חובה, בזה ודאי שהם שניהם יכולים, כי אם הם זכר אז הם מוציאים את עצמם, ואם הם נקבה אז הם לא חייבים ממילא. זה לגבי הסוג הראשון של ספק זכר, ספק נקבה. הסוג השני שבו יש רק איזה חיוב חלקי, זה לגבי אדם שהוא חציו עבד, חציו בן חורין. כלומר, הוא פעם היה עבד של שני שותפים, ואחד השותפים שחרר אותו, ואחד לא. אז הוא כרגע חצי עבד, חצי בן חורין. גם הוא, מצד הבן חורין שבו, הוא חייב לשמוע שופר. מצד שני, הוא לא יכול להוציא אחרים, כי הרי כשהוא תוקע, גם החצי עבד שבו תוקע, ממילא זה ששומע, שומע כביכול רק חצי תקיעה, ולא רק שהוא לא יכול להוציא אחרים רגילים, הוא גם לא יכול להוציא אחרים שהם כמוהו, כלומר שגם הם חצי עבד, חצי בן חורין. כי אותו אחד ששומע, הצד בן חורין שבו צריך לשמוע תקיעה הקשרה, והרי הוא לא שומע תקיעה הקשרה, הוא שומע כאילו חצי תקיעה, ממילא גם לא יכול להוציא אחרים שהם כמוהו. אבל נשאלת השאלה, האם את עצמו הוא כן יכול להוציא? בזה רב הונה אומר שכן, אבל אומר לו רב נחמן שלא, כי הרי כמו שהוא לא יכול להוציא אחרים, כי הרי חצי ממנו לא חייב, אותו חצי גם תוקע בשופר, אז גם את עצמו הוא לא יכול להוציא, כי הרי כשהצד בן חורין שבו מקשיב לתקיעת השופר של עצמו, הוא שומע תקיעת שופר שנתקעה על ידי שני החצאים שבו, גם על ידי בן החורין, אבל גם על ידי העבד, וממילא לא יכול לשמוע את עצמו, אלא הוא צריך ללכת לשמוע ממישהו אחר. זה רב נחמן, וכך גם בברייתא. לגבי רב הונה שאמר שהוא כן מוציא את עצמו, לכאורה היה אפשר להסביר שלדעת רב הונה, העיקר זה לא לשמוע, אלא לתקוע, וממילא הצד בן חורין שבו תקע, ולא משנה שהוא שומע גם את התקיעה של הצד עבד שבו. בכל אופן שוב, רב הונה אומר שהוא מוציא את עצמו, אבל רב נחמן ובברייתא אומרים שלא. עד כאן הדיון הראשון לגבי היכולת להוציא אחרים מדי חובה, ועכשיו שתי שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לדיון השני לגבי זה. הדיון השני זה לגבי מישהו שכן יכול להוציא אחרים מדי חובה, כלומר למשל רובן יכול להוציא את שמעון ידי חובה, אבל מה קורה אם רובן כבר יצא ידי חובה, ושמעון עוד לא יצא, והוא לא יודע לתקוע בעצמו, והוא מבקש מרובן שיתקע בשבילו. אז לגבי התקיעה עצמה, ודאי שהוא יכול לתקוע, אבל האם רובן שכאמור כבר יצא ידי חובה, גם יכול לברך את הברכה של התקיעה? אז לגבי זה אבא בן רבי זירא מביא ברייתא, ששם כתוב שבכל ברכות המצוות, אפילו שהוא כבר יצא ידי חובה, בכל זאת הוא יכול לברך שוב בשביל להוציא מישהו אחר ידי חובה. ולמה? כי כל ישראל ערבים זה לזה. אז נכון שאני יצאתי ידי חובה, אבל כל עוד אתה עוד לא יצאת, אז זה כאילו שגם אני עדיין חייב, ואני יכול לברך בשבילך. זה נכון לגבי כל ברכת המצוות, כמו שופר, ואחרי זה הגמרא תביא ברייתא שמדגימה את זה גם בהלל ומגילה, שאני יכול גם לקרוא בשבילך הלל ומגילה וגם לברך, אפילו שאני כבר יצאתי ידי חובה לפני זה. עכשיו זה רק בברכת המצוות. אבל אומרת הברייתא של אבא בן רבי זירא שבברכת הנהנין זה לא כך, כי ברכת הנהנין זה לא מצווה, פשוט אתה לא יכול לאכול בלי לברך. אז כאן אין איזה עריבות שאם אתה חייב גם אני חייב, כי אתה גם לא חייב, אתה פשוט רוצה לאכול. אז בזה, אם ממילא גם אני אוכל ואני מברך בשבילי, אתה יכול להקשיב לי ולצאת ידי חובה. אבל אם אני כבר ברכתי לפני זה או שאני פשוט לא מתכוון לאכול, בזה אני לא יכול לברך בשבילך. זה באופן כללי, בברכות הנהנים מי שכבר יצא לא יכול להוציא אחרים, אבל נראה לזה שני יוצאי דופן. יוצא דופן אחד זה לגבי ברכת הנהנים שהיא חלק ממצווה, כמו למשל ברכת היין בקידוש, שהגמרא מוכיחה מרב פאפי שלמרות שהוא כבר יצא ידי חובה בקידוש, כשהאריס שלו הגיע הוא עשה לו עוד קידוש, כי כאן ברכת הנהנים של היין בעצם הופכת להיות חלק מהמצווה, ולכן אפילו שיצאת אתה יכול להוציא אחרים. זה יוצא דופן אחד. יוצא דופן שני זה שהברייתא אומרת שאבא אפילו שהוא כבר ברך יכול לברך בשביל הילדים שלו עוד פעם בשביל שישמעו, ולדי זו יחנך אותם למצוות. אלה שני יוצאי הדופן, ועד כאן הדיון השני, ועד כאן כל החלק השני של השיעור לגבי מי חייב בשופר ומי יכול להוציא אחרים מדי חובה. נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור. בזה הגענו עכשיו לסוף פרק שלישי, הדרן הלך ראו ביתין, ואנחנו עוברים לחלק השלישי של השיעור, ובזה מתחילים את הפרק הרביעי של המסכת. החלק השלישי זה לגבי חיוב שופר כשראש השנה יוצא בשבת, ולגבי זה נחלק את הדיון ללפני החורבן ולאחרי החורבן. לגבי לפני החורבן, אומרת המשנה שכשראש השנה יצא בשבת, היו תוקים רק במקדש ולא במדינה. למה? אז הגמרא מביאה שתי סיבות. סיבה אחת זה של רבי לוי בר לחמא, שהוא לומד את זה מהפסוקים, כי פסוק אחד אומר, ובחודש השביעי יום תרועה יהיה לכם, כלומר צריך לתקוע בפועל, אבל פסוק אחר אומר, בחודש השביעי יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה, כלומר לכאורה משמע שרק זוכרים את התרועה, אבל לא תוקים בפועל. אז איך מיישבים בין שני הפסוקים? אלא שהפסוק שאומר שתוקים בפועל, זה כשראש השנה יוצא ביום חול, הפסוק שאומר שלא תוקים זה כשראש השנה יוצא בשבת, אז לא תוקים. זה ההסבר של רבי לוי בר לחמא, אבל רב הדוחה את זה בשתי תחיות. תחייה אחת זה שאם מהתורה לא אמורים לתקוע בשבת, אז למה במקדש כן תוקים? הרי אמרנו שרק במדינה לא תקו, במקדש כן תקו. תחייה שנייה, אז מה פתאום שהתורה תאסור לתקוע? הרי לתקוע בשבת זה לא איזה מלאכה, אז למה שיהיה פסוק שאוסר את זה? לכן רבא דוחה את ההסבר של רבי לוי בר לחמא ומביא הסבר אחר. לפי הסבר של רבא, באמת אפשר לתקוע בשבת גם במדינה. אלה שחזל חששו שמי שלא בקי ילך למישהו שבקי שיראה לו איך לתקוע, שהוא יתקע בשבילו והוא יטלטל שופר דלת אמות ברשות הרבים, לכן גזרו לא לתקוע בשבת. אבל כיוון שהם לא רצו לבטל לגמרי באותה שנה את תקיעת שופר, כי בכל זאת שופר זה מה שמעלה ציכוננו לפני השם ביום הדין, אז הם לא ביטלו לגמרי, השאירו מקום אחד שבו כן תוקעים גם בשבת, וזה במקדש. אבל בשאר המקומות ביטלו בגלל החשש. זה הסבר של רבא לפי התורי אבן, ועד כאן לגבי מה שהיה לפני החורבן. עכשיו, לגבי אחרי המקדש, אז אם היינו משאירים את המצב כמו שהוא, אז אחרי המקדש, בראש השנה שיוצא בשבת, יוצא שבכלל לא היה שום מקום בעולם באותה שנה שבו תוקעים בשופר. והרי כבר אמרנו שהשופר הוא זה שמעלה את זיכוננו לפני השם, אז זה לא הגיוני שלא יהיה שום שופר באותה שנה, לכן מספר את המשנה שרבי יוחנן בן זכאי תיקן, שיהיה מקום שבו כן תוקעים בשופר. וזה מקום שיש בו בייטין, גם כי זה דומה למקדש, וגם כשיש בייטין יש איזושהי אימה של הבייטין, ופחות סיכוי שאנשים יטלטלו בשבת. זאת התקנה באופן כללי לפי הסבר של התוספות, ועכשיו על זה נראה שני דיונים קצרים. דיון אחד זה שהמשנה מספרת את הסיפור של התקנה, איך זה בדיוק קרה, אז בשנה שאחרי החורבן כשכולם התכנסו ביבנה, אז רבי יוחנן אמר בוא נתקע בשופר, אבל בני בתרא אמרו לו, רגע, בוא נדון קודם אם אפשר לתקן תקנה כזאת או לא, אז רבי יוחנן אמר להם לא, קודם נתקע, אחרי זה נדון, אז באמת תקעו, ואחרי זה בני בתרא רצו לדון בזה, אז רבי יוחנן אמר להם, עכשיו כבר לא שייך לדון, כיוון שכבר תקענו, לא שייך שפתאום נאמר שלא תוקים, אלא נשאיר את זה ככה, שבאמת במקום שיש ביתין, תוקים. זה דיון אחד. דיון שני זה לגבי איזה מקומות בדיוק תיקן רבי יוחנן בן זכאי שתוקים, אז הגמרא מסבירה שיש במשנה שלוש דעות, ונסביר אותם לפי הר"ן בדעת הריף, ונאמר את זה מהמחמיר למקל. המחמיר זה רבי אלעזר, שהוא אומר שרבי יוחנן תיקן רק בביתין כמו יבנה, כלומר רק בביתין של 71, זו דעה אחת. הדעה הבאה זה מי שאמר לרבי אלעזר, במשנה קוראים לזה אמרו לו, וזה שזה בכל מקום שיש ביתין קבוע, כלומר ביתין של 23. הדעה הבאה זה תנקמה של המשנה שהוא הכי מקל, כלומר הכי מרחיב, והוא אומר שבכל מקום שיש ביתין, כלומר אפילו ביתין של שלושה אפשר לתקוע, לפי הריף אפילו שלושה שאינם סמוכים, ובאמת בזמנו הריף עצמו היה תוקע גם בשבת, אבל לרוב הראשונים צריך שלושה סמוכים, ולכן היום כיוון שאין לנו סמוכים, אז היום אנחנו כבר לא תוקעים בשבת בכלל, אבל אם היו סמוכים היה אפשר לתקוע בשבת בכל מקום שיש ביתין של שלושה סמוכים. אז זה לגבי התקנה אחרי החורבן, ועד כאן החלק השלישי של השיעור, לגבי חיוב שופר בשבת, הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון שזה רק המשנה, זה לגבי והיה כאשר ירי משה ידו וגבר ישראל, שסברנו שזה לא תלוי בידיים של משה, אלא כל זמן שישראל משעבדים את ליבם לאבים שבשמיים הם מנצחים, ואותו דבר לגבי השרף, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על מי חייב בשופר ומי יכול להוציא אחרים ידי חובה, באופן כללי אמרנו שרק גברים חייבים, אבל נשים, עבדים, חרש שוטה וקטן פטורים, ושרק מי שחייב יכול להוציא אחרים ידי חובה, ולגבי זה חילקנו את זה לשתי סוגיות. סוגיה אחת זה שיש ברייתא שאומרת שכהנים, לוויים וישראלים חייבים, ושאלנו מה החידוש, ואמרנו שהייתה הווה מינה לפתור כהנים ולוויים, ולמה? סיבה אחת היא כי כתוב יום תרועה, והרי הכהנים כל הזמן תוקים במקדש, אבל את זה דחינו כי הם תוקים בחצוצרות, לא בשופר, אז גם בשבילם זה יום תרועה מיוחד. אחד. סיבה שנייה לפתור כהנים ולווים זה כי הם לא שייכים בחלק מהדינים של יובל, אז אולי הם גם לא שייכים בשופר של ראש השנה, כי הרי יש הקש בין השניים, אז זה החידוש של הברייתא שהם כן חייבים בשופר בכל זאת. זה היה הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה הייתה לגבי שאמרנו שרק מי שחייב יכול להוציא אחרים, ולגבי זה ראינו שני דיונים. דיון אחד זה לגבי כאלה שהם לא כל כך חייבים, וזה טומטום אנדרוגינוס וחציו עבד חציו בן חורים. לגבי שלושתם אמרנו שהם חייבים, אבל הם לא יכולים להוציא אחרים רגילים ידי חובה. לגבי להוציא אחרים כמוהם, אז טומטום לא יכול, כי זה ספק אישי לגבי כל אחד ואחד, אז אולי הוא נקבה והשני זכר. אנדרוגינוס כן יכול, כי או ששניהם נקבות או ששניהם זכרים. חציו עבד חציו בן חורים לא יכול להוציא אחרים כאלה, ואומר רב נחמן שאפילו את עצמו הוא לא יכול להוציא ידי חובה, כי כשהוא מקשיב לשופר הוא בעצם שומע תקיעה שנתקעה על ידי מישהו שהוא חצי עבד, חצי בן חורין. זה היה בדיון הראשון. הדיון השני היה לגבי אדם רגיל שיכול להוציא אחרים, מה קורה אם הוא עצמו כבר יצא ידי חובה. אז לגבי שופר, שזה ברכת המצוות, חידש אבא בן רבי זרע שהוא יכול להוציא אחרים, כי כל ישראל ערבים זה לזה. אבל לגבי ברכת הנהנים, כיוון שזה לא חובה, אלא פשוט מי שרוצה לאכול צריך לברך, אז כאן אם הוא כבר יצא הוא לא יכול להוציא אחרים, אבל יש לזה שני יוצאי דופן, וזה ברכת הנהנים שהיא חלק ממצווה, כמו בקידוש, אז הוא כן יכול, ואבא יכול לברך בשביל הילדים שלו, בשביל לחנך אותם למצוות. עד כאן החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על חיוב השופר בשבת. לפני החורבן אמרנו שהיו תוקים רק במקדש ולא במדינה. רבי לוי הסביר את זה מהפסוקים, אבל דחינו. אז רבי הסביר את זה שזה גזרה דרבנן שמייטלטל, ועל המקדש לא גזרו, בשביל שבכל זאת יהיה מקום אחד שבו כן תוקים בשופר, בשביל להעלות את זיכרוננו לפני הקדוש ברוך הוא. ואחרי החורבן, רבי יוחנן בן זכאי לא רצה שיהיה מצב שבו לא תוקים בכלל בראש השנה שיוצא בשבת, ולכן הוא תיקן על ידי זה שהוא קבע עובדות בשטח שיתקעו ביבנה, ויש מחלוקת לגבי איזה עוד מקומות הוא תיקן. רבי אלעזר אומר שרק בבית דין של 71, אמרו לו אומרים שזה גם ב-23, ותנקם אומר שזה כל מקום עם בית דין של 3, לפי הריף אפילו לא סמוכים, לפי רוב הראשונים דווקא 3 סמוכים, ולכן היום אנחנו לא תוקים בראש השנה שיוצא בשבת. כל הטוב.